דף מם עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. אומרת המשנה, זנב העגל שאינה מגעת לערכוב, כשהזנב של העגל קצר במידה כזו שהוא לא מגיע לערכוב, הערכוב, כפי שנראה, זה המקום של החיבור של הירך עם השוק. בהגדרה, הרי זה מום. והסיבה לדבר, אמרו חכמים, כל מרבית עגלים, כן. כל זמן שיהיו מגדלים, הן נמתחות. מסביר רש"י שתי שורות מלמטה, כל מרבית עגלים, כל תרבות מנהג של עגלים כחו, שיהה זנבן מגעת לערכוב, הילקח בציר מהכי הווה מומה, וכשהן גדולים הולכות ונמתחות עד למטה. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, על איזה ערכוב מדובר? שבאמצע הירך. זאת אומרת, הבשר של העצמות שנמצא בין הקולית של הירך לשוק, זהו הערכוב המדובר במשנה, כפי שרש"י אומר, מפרש בגמרא, וזה אומרת מיד הגמרא תנא, קפץ העליון ולא קפץ התחתון. על איזה מקום מדובר הערכוב? על המקום של החיבור, כפי שרש"י משתמש, קפץ העליון, היינו הרכובתו מקום חיבור השוק והירך. יש לנו את העצם הקולית שממנה יוצא הירך, שם הוא נפגש עם העצם של השוק, יורד למטה לעצם התחתונה. וזה הלשון, קפץ העליון, על מה מדובר? מדובר על אותו חיבור שבין החלק של הירך לשוק, ולא קפץ התחתון, ולא החיבור שנמצא בסמוך לפרסה למטה. וכנגדו, המקום הזה ניכר בבעלי חיים, כנגדו בגמל ניכר. רש"י מביא פירוש אחד, שהגמל יש לו כנגד הערכובה העליונה עצם בולט לחוץ, וזה מה שניכר כלפי חוץ, וזה השייכות לגמל. אומר רש"י, לשון מורי בשחיטת חולין, לשון אחר שמעתי, כנגדו בגמל, כגון שזנב גמל מגעת עד אותו ערכום. זאת אומרת, אצל הגמל אתה תראה שהזנב מגיע לנקודה הזאת, שזה בעצם הערכום, שזה החיבור שבין הירך לבין העצם של השוק. מסכם את המשנה ואומרת, על אילו מומים שוחטים את הבכור ופסולי המוקדשים נבדים עליהן. אומרת המשנה, כל המומים שנזכרו במשניות עד כאן, אילו מומים שעל סמך זה שוחטים את הבכור במדינה, ועל סמך זה אנחנו פוסלים את המוקדשים, דהיינו כשיש לי בהמה שנפל באחד מאילו המומים כשהיא קודשים, אפשר לבוא ולבדות את הקודשים על סמך אותו מום. שואלת מיד הגמרא, הטו למה לי? התנא לרישא, על אילו מומים שוחטין את הבכור? שואלת הגמרא, לשם מה אנחנו צריכים לחזור על מה שכבר נאמר? הרי כשפתחנו את הפרק, שם הבואר בדף למד זין עמוד א', על אילו מומים שוחטין את הבכור. אם כך, אז כבר בואר לנו שכל המומים האלה זה המטיר של הבכור בשחיטה במדינה. עונה הגמרא, סיפה הצטריך עליה. מה שנזקקנו למשנה זה לחלק השני במשנה. מה שהמשנה אומרת, פסולי המוקדשים נבדין עליהם, כי כל מה שידענו שבכור אפשר לבוא ולשחוט במדינה על סמך המומים האלה. וגם המשנה מוסיפה מה שלא ידענו, שכשיש לי קודשים ונפל בהם אחד מהמומים האלה, זה סיבה לבוא ולשחוט עליו. והיינו לבדות, ואז נהיה חולים ואתה יכול להתיר אותו בשחיטה. שואלת הגמרא, הנה מפשיטה, משחת שחתינן מפרק מבעיה. אם אתה בא ואתה אומר שזה מספיק מום כדי לבוא ולשחוט עליו במדינה, אז מילתא דפשיטה שאני יכול לבוא ולבדות אותו, הרי בבדיה אני משאיר אותו במצב של קדוש, בשחיטה אני לוקח את הבהמה עצמה ומתנהג איתה כמו חולין. אז אם אתה אומר שאפשר לבוא ולשחוט ואני רואה פה חולין, אז בוודאי שאני יכול לבוא ולבדות ולרוקן את הקדושה בכזה מצב. אלא חוזרת בהגמרה, אידי ואידי, איידי דתנה שלושה, הוסיף ואמרו לו, דהיינו איידי דתנה שלושה הוסיף ואמרו לו, לא שמענו את אלא את אלו. מכיוון שאנחנו בדף מם הבאנו משנה שבמשנה הזאת אילה בא והוסיף עוד שלושה מומים שעליהם אמרו לו חכמים, את המומים האלה שאתה מוסיף אנחנו לא קיבלנו. וקטני ועתי די יחידוי, ולאחר מכן המשנה באה בדף מם עמוד ב' ומביאה את רב חנינא בן גמליאל, שהוא דעת יחיד, זנב הקדיש הוא דומה לשל חזיר, ושאין בה שלוש חוליות, הרי זה מום. ולאחר מכן במשנה אמצעית בעמוד הבאנו את רב חנינא בן אנטוגינוס, עת שיבל את בעינה ושנפגע בעצם ידו ורגלו וכו'. ואז היה מקום לבוא ולטעות ולומר, כמו שחכמים לא קיבלו את השלושה שהוסיף אילה, אז אולי גם את אלה שנאמרו בשם יחיד חכמים לא מקבלים, ואין לזה הגדרה של מום. לכן באה המשנה שלנו וקסתים לה בכולו על אילו מומים שוחטים את הבכור ופסולי המוקדשים נפדים עליהם. ולכן באה התנה שלנו ומלמד אותנו שרק לגבי שלושה מסוימים נחלקו חכמים עלילה באותו הדור, דור שלאחר מכן כבר מבואר במשנה שקיבלו את זה, וכל מה שנאמר מעבר לזה כדעת יחיד, גם זה נחסק לנו שעל המומים האלה גם עליבא דחכמים אנחנו יכולים לשחוט את הבכור ולאכול את זה כחולין, ואנחנו יכולים לבדות את אותם קודשים שנפל בהם המום. באה עכשיו המשנה ואומרת, ואילו שאין שוחטים עליהם לא במקדש ולא במדינה. עד עכשיו דיברנו על מומים כאלה שהם מומים גמורים, ומכיוון שזה מום גמור אז אנחנו באים ואומרים שאת הבכור אנחנו יכולים לשחוט במדינה, ואם יש לך קודשים ונפל בהם כזה מום אני יכול לבוא ולבדות. ועכשיו המשנה ואומרת, ישנם מומים שהם לא מומים גמורים ולכן אין שוחטים עליהם, אתה לא יכול לבוא ולשחוט עליו את החולים, אתה לא יכול לבוא ולפדות אותו וקודשים, מאידך אתה גם לא יכול לעלות אותו על גבי מזבח, כי יש פה איזשהו סוג של מום שפוסל אותו מלמזבח. מה השאלה? למה ספק? עוד לא הבא. ואילו שאין שוחטים להם לא במקדש ולא במדינה. מה המשנה תסביר? אבל כרגע מה שכתוב פה כפתיח, נאמר פה משנה שיש סוגי מומים שלא מוגדר כמום גמור. מום גמור אמרנו שוחטים עליו. יש מומים כאלה שזה פוסל מלמזבח, אי אפשר לעלות אותו בתור קורבן, אבל עדיין זה לא מספיק מום כדי לבוא ולשחוט אותו במדינה או לבדות אותו כשזה קודשים. מסבירה המשנה על מה אנחנו מדברים. חברבר, אמרנו שיש מום כזה שנראה כמו טיפות לבנות בעין, והמים שאין קבועים. כשאני אומר שאין קבועים מדבר גם על החברבר וגם על המים, כי חברבר ומים הקבועים למדנו לאל שזה מום גמור. רק כדי לבוא ולהגדיר את זה כחברבר או אותם מים קבועים, אז בואר לנו שאת החברבר הזה אנחנו בודקים באופן מסוים במשך 80 יום. אותו דבר אם יש לנו את המים, יש לנו בדיקה במשך 3 חודשים, מאכילים אותו תבן ומספור, ראינו נידון שחרית או על כל ארוחה וארוחה, שיעור של גרוגרת, לאחר מכן אנחנו קובעים אותו כמום קבוע. אומרת המשנה, המומים האלה יש פעמים שהם לא קבועים. החברבר הזה הוא לא היה כל ה-80 יום, אלא הוא בא ומסתלק, בא ומסתלק. זה סוג של מום. זה מום שבגלל שיש אותו בבהמה זה כבר לא ראוי לעלות על גבי מזבח. אבל זה עדיין לא עושה אותו מום גמור כדי להתיר אותו בתור נשחת כחולים. אותו דבר, הזליגה הזאת של המים בעיניים זה קיים, אבל זה לא קבוע. וחוטים הפנימיות, אותם חניכיים האחוריות שאמרנו שיש לנו שנפגמו, ויש גרסה שנגממו, אבל לא שנעקרו. כי זה בואר לאל, שאם זה נעקר ממקומו, זה נחשב מום גלוי, ועל מום כזה אנחנו בוודאי באים ושוחטים. כאן אנחנו מדברים שהיה לנו רק חיסרון כלשהו בחלק הפנימי, באותם חניכיים האחוריות. בחלק אמרנו שבו קובעים את השיניים הגדולות. חיסרון כלשהו, או נגממו, זאת אומרת יש שם איזה חתך לרוחב בלי חיסרון. כל זמן שזה לא נעקר לגמרי ממקומו, זה סיבה כדי לא להתיר אותו לעלות למזבח כקורבן. אבל זה עדיין לא מכשיר אותו שתוכל לבוא ולשחוט אותו כחולין במדינה. כמו כן, הוא בעל גרב. בעל גרב זה מין שחין שהולך, כפי שעוד נברר בהמשך בגמרא, שהמשנה מדברת על שחין כזה שהוא לך מבפנים ומבחוץ. ובאופן הזה הוא מצד אחד לא ראוי כקורבן, אבל עדיין זה לא מתיר אותו לשחיטה במדינה. זה לא מתיר אותו לפדיון. הוא בעל יבלת, אם יש לו יבלת בעין, ואמרנו שמדובר על יבלת בחלק הלבן של העין, ועל אף שהיבלת שבתוך העין אמרנו זה לא מומין, אבל אם אין בעצם ויש בשיער, אמרנו שזה דבר כזה שמחד גיסה לא מתיר אותו כקורבן, אבל מאידך זה עדיין לא מתיר אותו לשחיטה. הוא בעל חזזית, גם חזזית זה מין שחין כפי שנבהר, שעל זה אנחנו באים ואומרים שוחטים עליהם לא אין שוחטים עליהם לא במקדש ולא במדינה. כמו כן, זקן, אם אנחנו רואים שהוא רועד מזקנה או חולה או מזוהם, יש לו ריח רע ושנעבדה בו עבירה, זאת אומרת שהוא נרבה על ידי אדם, ושהמית אדם על פי עד אחד או על פי הבעלים, במידה ויש לנו שור שהרג אדם אבל אין לנו שני עדים, ומבואר בבבא קמה על פי שניים עדים יקום דבר, כמיתת הבעלים כך מיתת השור. אז כמו שעדין הוא שאת הבעלים רק על פי שניים עדים יקום דבר, ואם אין שני עדים אי אפשר להרוג, גם את השור והוא עד בבעליו כמיתת הבעלים כך מיתת השור. לכן אם היה פה עד אחד או היה פה עדות של הבעלים, אז הודעת בעל דין זה כמאה עדים בממון, אבל במקום של כנס כמו במקרה שלנו, שם אנחנו באים ואומרים שאי אפשר לעשות עם זה כי זה מודה בכנס. וטומטום ואנדרוגינוס. טומטום זה אחד כזה שהמקום של הזכרות או הנקבות שלו מחופה, אנחנו לא יודעים האם בפנינו זכר או בפנינו נקבה. אנדרוגינוס זה אחד שכזה שיש לו גם את הסימנים של הזכר וגם את הסימנים של הנקבה. ועליהם מסכם את המשנה, אי אפשר לשחוט לא במקדש ולא במדינה. זה לא עולה כקורבן, אבל מצד שני זה לא מתיר אותו בשחיטה. בא רבי ישמעאל ואומר, אין לך מום גדול מזה. בא רבי ישמעאל ואומר, לא מקובל. אין לך מום גדול מזה. או. אז רש"י מביא, אדרוגינוס קאי. ולמה? כי כפי שנבהר בגמרא, אני יוצא מתוך הנחה שזה זכר, ואז המקום של הנקבות שלו זה בעצם מה שהתורה קורא חרוץ, וכיוון שיש פה מום כזה אז אנחנו באים ואומרים שיש פה מחד גיסא זה בחור, אבל זה בחור בעל מום, אז אם הוא בחור בעל מום אני יכול לבוא ולשחוט אותו במדינה. והחכמים אומרים האנדרוגינוס אינו בחור אלא נגזב ונאבד. באים חכמים ואומרים, מה פתאום, זה בכלל לא בכור, זה בריאה עומדת בפני עצמה. אז אם זה נולד ראשון, אין עליו דין של בכורה. אם אין עליו דין של בכורה, אז אין לו קדושת בכור, אז אפשר לגזוב, אפשר לעבוד בו. ומיד מבאר את הגמרא, מה שאמרנו במשנה, הוא בעל גרב. וגרב לא? בהמה כזאת שיש בה שכין, הנקרא גרב, על זה אתה רוצה לומר שזה לא מום גמור? זה הכתיב גרב באורייתא. התורה אומרת, עברת, או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו אלה להשם. וישה לא תיתנו מהם על המזבח להשם. אז הפסוק אומר שזה מום. כמו כן, וחזזית לא. חזזית זה לא מום גמור. והכתיב ילפת באורייתא, כמו שקראנו. או יבלת, או גרב, או ילפת. ותניה, ולמדו בברייתא, גרב זה החרס. זאת אומרת, הוא קשה כחרס. ילפת זו חזזית המצרית, שכין שבה הקדוש ברוך הוא היכה את מצרים. ואמר ריש לקיש, למה נקרא שמה ילפת? שמלפפת והולכת עד יום המיטה, היא דבוקה בו באדם עד יום מיטתו. אז אם זה עד יום מיטתו, הרי זה מום גמור. אם זה מום גמור, אז כבר דיברנו שבמום גמור שוחטים עליו גם במדינה. מבארת הגמר, בשלמה חזזית החזזית לא קשיה, כאן בחזזית המצרית, כאן בחזזית דאלמה. הפסוק שמגדיר את זה כמום קבוע, מדובר בחזזית המצרית, אותה שכין שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים. כאן המשנה שלנו שאומרת, ואילו שאין שוחטים עליהם לא במקדש ולא במדינה, זה אמנם לא מתיר אותו למזבח, אבל לא שוחטים עליו במדינה, זה מדובר בחזזית דאלמה. חזזית דאלמה זה לא מום גמור. מבחינתנו זה מום עובר, כרגע זה לא ראוי לקורבן, אבל זה לא מתיר אותו בשחיטה. אלא גרב הגרב קשיה. עונה הגמרא, גרב הגרב נעמי לו קשיה. הבלח, הביבש. המשנה מדברת באותו שכין לח, והפסוק מדבר בשכין יבש. מבארת הגמרא, לח יתפוי, שכין לח ניתן לריפוי. אז כרגע הוא בעל מום, הוא לא עולה למזבח, אבל זה לא מתיר אותו בשחיטה במדינה. יבש, אין לו ריפוי, וכיוון שאין לו ריפוי זה מום גמור, עליו מדברת התורה שהוא נפסל משחיטה ומותר לשחיטה במדינה. שואלת הגמרא, ולך מסתועי, מה אתה אומר? שכין לך זה דבר שיש לו ריפוי? והכתיב יקחה השם בשכין מצרים. בפסוק כתוב, יקחה השם בשכין מצרים ובתחורים, ובגרב ובחרף אשר לא תוכל להירפא. ומדכתיב ובחרף, אם כתוב בפסוק אותו שכין שאמרנו קשה כחרף, דהיינו היבש, בהכרח הרי גרב לך אמור. אז בהכרח מה זה הגרב בפסוק? זה הלך. וכאמר, ועל זה אומרת התורה אשר לא תוכל להירפא. אז הנה אתה רואה שגם בשכין לך זה לא ניתן לריפוי. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, זה לא שני מיני שכין כמו שהבנו בהתחלה, יבש או לך, אלא תלת אהבה. מיד, אלא תלת אהבה. דקרא, מה שהפסוק מדבר כחרף, זה יבש בין מבפנים בין מבחוץ. ואכן כשזה קשה כחרף, דהיינו יבש מבפנים ובחוץ, ודאי אין לו רפואה עולמית. דמתניתין, מה שהזכרנו במשנה, שיש לנו מצב כזה שאין שוחטים עליהם, לא במקדש ולא במדינה, זה הלך מבחוץ ומבפנים. וכיוון שזה לא מום גמור וניתן לריפוי, לכן אנחנו באים ואומרים, לא מקריבים, אבל גם לא שוחטים. מה שדיברנו, דמצרים, יבש מבפנים ולח מבחוץ. ועל זה באמת נאמר, הסיפה של הפסוק אשר לא תוכל להירפא. דכתיב, מאיפה אני יודע באמת שזה לח? כתוב בפסוק, ואי שכין הבעבועות, פורח באדם. ורש"י מביא פורח למטה, פורח, היינו מה שנראה למעלה. פורח הכוונה היא בליטה, דבר שצומח מחוץ לגוף. וכתיב הבעבועות, דהיינו לשון נובע, דמשמע מבחוץ היה לך. לכן אנחנו באים ואומרים שבחי גבנה זה באמת מוגדר לנו כדבר חשוך מרפא. והזקן והחולה והמזוהם, שואלת הגמרא מינה למי, למי אמר שזה פוסל אותו לקורבן? מה מפריע לי זקן, חולה או מזוהם? אומרת הגמרא, הוא צריך את שלושת המיעוטים. למה? די כתיב, די כתב רחמנה רק מיעוט אחד, אז נסביר. דתנו רבנן, נאמר לנו לגבי קורבן עולה, ואנחנו מדברים על מקור ד' בתורה רואה שלם, זה מתייחס בעצם למה שנאמר בתחילת ספר ויקרא, התורה מדברת על קורבן עולה. פעם אחת התורה מביאה את העולה לגבי הבקר, אחרי זה צון, ואנחנו מתייחסים לפסוק שמדבר על הצון. ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים או מן העיזים, לעולה זכר תמים יקריבנו. אז הפסוק מדבר מן הצון, וכבר אמרנו שמין זה בא למעט, מן הצון ולא כל הצון. מן הכסבים ולא כל הכסבים, מן העיזים ולא כל העיזים. למדתי מפה, פרט לזקן, הזקן ההגדרה שלו יותר קלה, אנחנו רואים שהוא רועד שהרעידה שלו היא מחמת זקנה, חולה, ולכן באים אצל המומחה שיגדיר מהו ההגדרת מומחה של חולה שעליו אנחנו מדברים שהוא פוסל, ולמזוהם, אותו אחד שריחו רע, גם לא מבואר מאיפה הריח הרע שלו נובע, אבל זה המומחה. זה נראה, זה גם ודאי בא אצל המומחה. כן? הוא צריך את, וצריך את שלושת המיעוטים. די כתב רחמנה רק את המיעוט אחד, והייתי אומר שזה בא למיעוט הזקן, הייתי אומר זה לא הדר בריא, כי הזקן זה על חבור, לכן זה פוסל אותו לקורבן. אבל חולה דה הדר בריא אימא לא, אבל החולה שיש דרך של רפואה אולי באמת זה לא פוסל אותו לקורבן. והיא כתב למיעוטי חולה, ואם היית אומר שזה בא למעט חולה, אז הייתי אומר דלאב אורחי, כי זה לא השגרה. אז כשזה לא השגרה, זה לא עולה לקורבן. אבל זקן דהיינו אורחי, אבל בזקן שזה הדרך. אימא לא, אולי בכזה מקרה, הוא עולה כקורבן. והיא כתב רחמנה, תרתי למיעוטי, ואם היה לנו שני מיעוטים בפסוק, אז הייתי בא ואומר, הני זקן חולה דכחישי. אז כשזה כחוש, זה כבר לא ראוי לקורבן. אבל מזוהם דלא כחיש אימה לו ולא פסול להקרבה, ואין עמי, וגם אם הייתי אומר שלמיעוטי מזוהם, אז הייתי אומר משום דמאיס, אבל הני חולם וזקה דלא מאיס אימה לו, צריך לכן יצריכה את רואה שלושה מיעוטים למעט, גם את הזקן, גם את החולה וגם את המאוף. ושנעבדה בו עבירה, אומרת המשנה, ושהמית את האדם, שואלת אגמה, מנה נמילי שאלה פסולי קורבן, דתנו רבנן. ופה אנחנו מדברים על אותו פסוק בויקרא, אבל לא הפסוק שמדבר על הצון, אלא הפסוק שמדבר על הבקר, שזה בעצם הפסוק השני. דבר על בני סמנותה עליהם, אדם כי יקריב וכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. מן הבהמה להוציא רובע ונרבה, מן הבהמה ולא כל הבהמה. אם הוא רבה אישה או נרבה על ידי איש, פסול לקורבן. מן הבקר ולא כל הבקר, להוציא את הנאבד, אם השתחוו לו, זכותו עבודה זרה, פסול לקורבן. מן הצון, להוציא את המוקצה, גם אם זה תקרוב את עבודה זרה, רק יקצו את זה לכבוד עבודה זרה, זה כבר פוסל אותו מקורבן. והוו שנאמר, הוא מן הצון, להוציא את הנוגח והמית אדם, שגם הוא לא ראוי לקורבן. עוצרת הגמרא ושואלת, הני בני קטל ענינו, רובע נרבה והרג את האדם, הוא חייב מיטה, זה איסור הנאה, ברור שזה לא עולה לקורבן. עונה הגמרא, על פי עד אחד או על פי הבעלים, הדגש היה במשנה, לא מדובר פה היו שניים, אם היו שניים על פי שניים עדים יקום דבר, אבל פה שזה על פי עד אחד או על פי הבעלים, אז הייתי אומר שזה מודה בכנס והוא לא נהרג, אבל דע לך שהוא כן פסול לקורבן. מבאר את הגמרא, טומטום והדרוגינוס אין שוחטים אותם לא במקדש ולא במדינה. בישלמה טומטום במקדש לא, תראה, טומטום, אנחנו באים ואומרים שבמקדש הוא לא קרב, הסיבה היא דילמה נקבאי. זאת אומרת, כשאני עומד לפני בכור או בהמה, ולד שנולד ראשון, ומקום הערווה שלו מחופה ואיני יודע להכריע אם הוא זכר או נקבה. עכשיו צריך להבין, ברמה העקרונית, אם יקרה אותו מקום, אז יש אפשרות לדעת אם זה זכר או נקבה. אבל לבוא עכשיו ולגוע בו בתור בכור, אני לא יכול להטיל מום בבכור. אז במצב הקיים אני צריך להמתין או שאי פעם זה יקרה מעצמו, או שאני אחכה שיפול בו מום קבוע. אבל לעשות בו מום אני לא יכול. ולכן אומרת הגמרא, אני מבין, בישלמה טומטום, אז במקדש לא, למה אני לא יכול להקריב אותו במקדש? דילמה נקבה היא, הרי אין לי הוכחה, אולי זה נקבה. במדינה לא, דילמה זכר, הוא ולד במומה. אני גם לא יכול לעשות את זה במדינה, כי אולי זה זכר. ואם זה זכר, אז זה זכר שאין בו מום, הוא שייך למזבח. אלא אנדרוגינוס. בישלמה במקדש לא, אני מבין. יש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה. דילמה נקבה היא, זה לא בכור. ואם זה לא בכור, אז אני לא יכול לבוא ולהקריב אותו. אלא במדינה, נהי נמי, דזכרו, תעשה נקבות חריץ, וישחוט עליו. שואלת הגמרא, אבל באנדרוגינוס, ממה נפשך? אם אתה רואה אותו עכשיו כבכור, כזכר, אז יש בו עכשיו את הנקב, מה שאנחנו קוראים חריץ של מקום הנקבות, שאחד מהמומים שנאמרו בתורה זה חריץ. אם אתה מגדיר אותו לא כזכר אלא כנקבה, אז ברור שאני יכול לבוא ולשחוט אותו, כי זה לך לא בכור. אז ממה נפשך מותר לשחיטה במדינה? אז גם אם יהיה מותר. הגמרא כרגע לא מסתירה, זה אמת. עונה הגמרא, אמר אביי, אמר קרא, בפסוק נאמר, בין המומים, עברת או שבור או חרוץ וכו'. או חרוץ או שבור, או שהוא בעל חריץ, או שיש לו שבר. חרוץ, דום ידי שבור. מזה שהתורה שמחה אותו בפסוק, אומר אביי, זה בא לומר שזה צריך להיות על אותו משקל. אבי אומר, מה שבור במקום עצם, רק אז זה נהפך למום. אף חרוץ במקום עצם. איזה חריץ זה מום בבהמה, שזה נמקע במקום של עצם. אבל אם זה לא בעצם, אלא בבשר, זה לא נחשב כמום. ממילא על הצד שהוא זכר, זה זכר שהוא לא בעל מום. וכיוון שהוא זכר שהוא לא בעל מום, אז הוא לא ראוי לשחיטה במדינה. לכן אני לא יכול לבוא ולשחוט אותו. רבא אמר, יש לי דרך אחרת, לא שאני חולק עם הבעיה, יש לי דרך אחרת לקיים את הדברים. למה? בלא שבור נמי לא מצאת אמרת חרוץ במקום בשר ומומה. גם בלי שהייתי צריך ללמוד את זה מהשבור, ששבור זה במקום עצם, אני יודע שחרוץ זה במקום עצם ולא במקום בשר. מה הוכחה? דאי שר כדעתך ומומה, אם תסבור שכשיש לי חריץ במקום בשר זה נחשב מום, כיוון דאמר הזכרנו בברייתא למעלה גרב, זהו חרף, דהיינו, השכין הזה קשה כחרף, אז ודאי שיש חריץ כמו בחרף. ממילא, מחרץ חריץ דכתיב, מה שנאמר לנו בניגי הראש והזקן ומראו עמוק מן האור. ומבואר בתורת כהנים, מה זה נקרא מראו עמוק? כמראה חמה העמוקה מן הצל, לא שבפועל יש פה הפרשים, אלא כמו שאתה מעמיד את השמש במקום הצל, אז אתה רואה שזה נראה כאילו יש פה שקע, ואז בעצם גם ההגדרה של מראהו עמוק מן האור זה מראה של עומק. ואם ככה, ולכתוב רחמנה חרוץ, שזה נחשב מום ולא בא יגרב, ואמינה אני אומר לבד, חרוץ דלא מעיפה ומומה, אם החרוץ שאין בזה שום דבר דוחה, זה נחשב כמום, גרב דמאיס לו כל שכן, אז ברור שזה נחשב כמום. אז למה התורה כתבה גרב וחרוץ? אבי אומר, כתב רחמנא גרב למימר דחרוץ במקום בשר לא אבי מומה. הגרב זה במקום בשר, החרוץ זה שלא במקום בשר. אז אם לא היה כתוב רק חרוץ בלא גרב, לא הייתי יודע את הגרב, כי הייתי אומר שרק במקום עצם, אבל במקום בשר לא נאמר כזה דין. ולכן אני זקוק בעצם להגדרה מהו החרוץ דווקא במקום עצם, אבל כשזה במקום בשר זה לא נחשב כמום, ולכן אני לא יכול לקחת את הדרונגינוס שלנו ולשחוט אותו במדינה, כי על הצד שהוא זכר, מה שיש לו חריץ של נקבה, זה לא במקום עצם אלא במקום בשר, זה לא נחשב כמום. ומאידך בא במשנה רבי ישמעאל אומר, אין לך מום גדול מזה. למה לפי רבי ישמעאל באדרוגינוס אני אומר אין לך מום גדול מזה? כי בעצם בא רבי ישמעאל ואומר, כי אביי לא אמר, לא קיבלתי את דברי אביי, את התירוץ שלו, שזה לא נקרא מום. למה? חרוץ, דובי ידי שבור, לא אמרי לה, מה פתאום? יש מום שנקרא חרוץ, יש שבור, שבור זה בעצם, חרוץ זה גם בבשר. וממילא, אין לך מום גדול מזה. אז נכון שזה בכור, אבל זה בכור, בעל מום. כרב הנמי לא אמר, דילמה היכא דלא מימכרא, כי אפשר לומר שחריץ במקום בשר זה לא מום, במקום שזה לא ניכר. אבל היכא דמימכרא, כמו במקום הנקבות שזה דבר הניכר, מום רק הרינן בי, וזה מום אפילו שזה במקום בשר. ולכן זה ודאי מוגדר כמום. ואלך המום גדול מזה, גם אם אני מגדיר אותו כזכר. וכאן בעצם באה הגמרא ומבררת מה כוונת רבי ישמעאל. אנחנו במשנה רואים שיש את רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אומר, אין לך מום גדול מזה. מסתפקת הגמרא בהבנה. באי רבה. מה הייתה עמד רבי ישמעאל שאומר שמותר לשחוט אדרוגינוס בחוץ? האם מפשט פשיט עלי אדרוגינוס בחורו ומומו אימו? האם אתה מבין שלפי רבי ישמעאל זה זכר? ואם זה זכר, הפכה עליו קדושת בכורה. רק זה זכר שיש איתו מום, מקום הנקבות שלו. ולכן אני על סמך זה יכול לבוא ולשחוט. או דילמה סיפוק המסבקלי. ובעצם יש לי ספק אם זה זכר או נקבה. ואם תמציא לומר כאמר, דהיינו, בא רבי ישמעאל ואומר גם על הצד, אם תמציא לומר בכור, יכול להיות שבכלל נקבה. ואם הנקבה זה בכלל עוד דין של זכר, הוא לא אין לו קדושת בכורה. על הצד שהוא כן זכר, גם אז אני מתיר אותו בשחיטה, כי הרי מומו אימו. שואלת הגמרא מיד למי נפקמינה, ואיפה זה בא לידי ביטוי הספק שלך? עונה הגמרא, למילקה עלי משום גזע ועבודה. אין אני למיתווה לכהן. הביאור כזה. הרי אנחנו אמרנו שבכור שייך לכהן. בין אם הוא בכור תם, ואז הוא קרב אצל מזבח, בין אם הוא בכור בעל מום, שבסופו של דבר אנחנו נשחוט אותו במדינה. אם אבל הוא ספק בכור, ספק בכור, אז מצד אחד אי אפשר לאכול אותו אלא במומו, אבל המוציא מחברו עליו הראיה, מוטל על הבעלים להוכיח, ולא ונשאר ברשות הישראל, לא נמסר לכהן. אומרת הגמרא, זה גוף הצדדי הספק. אם אני אומר שרבי ישמעאל מפשט פשיט עלי שהדרוגינוס זה בכור, רק הוא בעל מום, אז הוא שייך לכהן? ואם עכשיו הוא יעשה בו גיזה ועבודה, אז אני מטריע בו, וזה התרעת ודאי, והוא לוקה עליו. אם אני אומר שזה מצב הספק, אז אני לא יכול להטרות בו, זו התרעת ספק, לא לוקים עליו. אני גם לא צריך לתת אותו לכהן, המוציא מחברו עליו הרי, אז היא אמנם יחכה להיות בעל מום, אבל זה נשאר ברשות הישראל. אומרת הגמרא תשמע, מצאנו ברייתא רבי אלוהי אומר משום רבי ישמעאל, אנדרוגינוס בכורו וממו אימו. שמע מינה מפשט פשיטא, הנה כתוב מפורש, בכורו. אומרת הגמרא, זה היה הספק שלי. ודילמה, אם תמציא לומר כאמר, היא הנותנת, נשארתי באותו מצב. איפה אתה רואה פה יותר? כתוב, אדרוגינוס בכורו, ומומו אימו, דהיינו. אדרוגינוס הוא ספק של בכור, וגם על הצד שהוא מוגדר לי כבכור, הוא בעל מום, אבל זה לא ודאי. אומרת הגמרא, תשמע. יש לנו לגבי אותה עולה הבא מהבקר, כפי שהזכרנו קודם את הפסוק. אומרת התורה, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו. זכר תמים יקריבנו. למדתי מפה זכר ולא נקבה. התורה מדגישה, מי יכול להיות קורבן עולה? רק זכר. כשהוא אומר למטה זכר שאין תלמוד לומר, זה נמצא בויקרא פרק א' פסוק ג'. לאחר מכן בויקרא פרק א' פסוק י', שהתורה מדברת על מין הצון, אומרת התורה, ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. כבר אמרת לי שעולה קורבנו זכר, אז אני יודע שזה בא מן הזכר ולא בא מן הנקבה. ולכן באה ברייתא ואומרת, כשהוא אומר למטה בפסוק י' זכר שאין תלמוד לומר, זה מיותר. אז מה תלמוד לומר? להוציא טומטום ואדרונקינוס. אני רוצה עכשיו לברר מי זה בעל הברייתא שמה בקורבן עולה. מה אני? אילי מתנקמה, אם זה מתייחס לתנקמה שלנו במשנה, שאסר לשחוט את אותו טומטום ואדרוגינוס, בין במקדש ובין במדינה. הרי בעצם מה ההגדרה שלו? ספיקה הוא. זה ספק זכר, ספק נקבה. ואת תקרא למיעוטי פייקה? ועל זה אני צריך זכר כדי ללמד לא טומטום ואדרוגינוס שזה מצב הספק? הרי ספק יש לבני אדם, כלפי ישמעיה אין ספק. אז או שזה זכר או שזה נקבה, אתה לא יודע להכריע. אבל אם התורה באה ואומרת לך כן, זאת אומרת שבהכרח זה לא הגדרה של ספק. אז להעמיד את זה על איבד את הנקמה אי אפשר. אלא רבנן בתראי. אז צריך לקחת את המשך הברייתא. רבנן במשנה שפשטו בסיפה, שזו בריאה העומדת בפני עצמה. כך אמרו רבנן, בריאה עומדת בפני עצמה. ולכן זה לא בכור, ולכן זה מותר בגיזה ועבודה. אומרת הגמרא, מחד קרא נפקי, דהה גבי בכור חד זכר ודכתיב, וכממית כולו מניו. אותם רבנן בתרוי, מאיפה הם לוקחים שטומטום ואדרוגינוס הם לא מוגדרים לנו אלא כבריאה עומדת בפני עצמה? כי הם בעצם לומדים, כתוב בפסוק זכר, זכר ולא נקבה, אז בכור לא יכול להיות נקבה. זכר ולא טומטום ואנדרוגינוס, כי זו בריאה עומדת בפני עצמה, זה לא זכר. אז למה כשמדובר בקורבן עולה צריך פעמיים את המילה זכר, וכשמדובר בבכור אני מסתפק בפעם אחת זכר? זאת אומרת שהברייתא לגבי עולה זה לא רבנן בתרוי, כי לפי רבנן בתרוי לא צריך ללמוד זה משני פסוקים, סגי לי בפסוק אחד, אלא פשיטא רבי ישמעאל. אז מה נשאר לנו? דעת רבי ישמעאל שהדרוגינוס בעלמו מחמת הנקבובות שבו, הנקב הזה, החריץ. ואמרת בשתמה רבי ישמעאל מפשט פשיטא לי. ועכשיו אנחנו חוזרים לבעיה של רבא. אם אני אומר שבאמת לפי רבי ישמעאל פשוט לנו שבעצם זה זכר, רק יש לו בנוסף מום, היינו זה יצחקרה למיעוטי נפלא, צריך פסוק בקורבן עולה שהוא לא ראוי לקורבן. למה? כי הוא זכר, הוא מתאים לתנאי הפסוק. רק הפסוק בא ואומר, כזה זכר אני לא רוצה. אלא היא אמרת מספקלי, אבל אם אתה אומר שזה מצב של ספק, היא צריכה למיעוט הספיקה. הנה תשובה לבעיה, שבכך לפי רבי ישמעאל זה ודאי. כי הרי הברייתא לגבי קורבן עולה זה רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל צריך שני פסוקים. למה אני זקוק לשני פסוקים? כי זה לא מצב של ספק, אלא מצב של ודאי. אומרת הגמרא, לא, לעולם רבנן. אפשר להגיד שבאמת הברייתא זה רבנן בתרוי שלנו במשנה, שסוברים שטומטום ואדרוגינוס זה מין העומד בפני עצמו, זה בכלל לא בכור וזה מותר בגיזה ועבודה. כרגע, אחרי זה אנחנו נעפוק בטומטום, אבל כרגע מבחינתנו אדרוגינוס וטומטום, או נשתמש במונח אדרוגינוס, זה מבחינתנו בריאה עומדת בפני עצמה. מצוין, אדרוגינוס זו בריאה עומדת בפני עצמה. מה הייתה הקושייה שלנו? אם זו בריאה עומדת בפני עצמה, אז אני מסתפק בפסוק אחד, ולמה בקורבן עולה אני זקוק לפעמיים זכר? והתשובה היא, גם בבכור תרתי קראי כתיב, הזכר והזכרים. זה לא נכון לומר שזה פסוק אחד. יש לנו פעם אחת שנאמר, כל הבכור שיוולד בבקרה וצונחה, הזכר תקדיש להשם, זה בא למעט נקבה. ויש בעברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, הזכרים. אז שוב נאמר זכר למעט את הטומטום והדרוגינוס שלנו. זאת אומרת שבעצם בבכור ישנם שני פסוקים, ובקורבן עולה יש לנו שני פסוקים, ואכן באמת אני זקוק לפסוק העומד בפני עצמו, כי זה אליבא דרבנן בתרוי. מה יהיה לפי רבי ישמעאל? לפי רבי ישמעאל הספק בעינו עומד. יכול להיות באמת שזה זכר ודאי, יכול להיות שזה בעצם מצב הספק, אם מי יודע להכריע.
מה אתה רצמת?
זה לא בא לספק. אמרנו, כיוון שקודם הבנו שרבנן בתרוי מחד קרא, אבל אם רבנן בתרוי באים ואומרים שזה בריאה עומדת בפני עצמה, זה לא ספק, זה מין שלישי, אז אני צריך פסוק למעט אותו שהוא לא ראוי לקורבן. וחכמים אומרים אינו בכור אלא נגזז ונאבד. אמר חסדא, מחלוקת באדרוגינוס, אבל בטומטום דברי הכל ספיקה, וביחס למה שהערת שזה מחר נרחיב, זה מדבר על אדרוגינוס. עליו באים חכמים ואומרים, אותם רבנן בתראי, שזה מין העומד בפני עצמו. אבל טומטום, שזה דבר המחוסה וכל יום יכול להיקרא ולהתברר איזה מין הוא, אזי בכזה מקרה אני חושש שמה ייקרא, אני לא יכול להקריב אותו לקורבן, אולי הוא נקבה, ואני גם לא יכול להוציא אותו כנשחט במדינה, כי אולי הוא זכר והוא תם, ולכן אז הוא קדוש מספיקה. לאור זה הגמרא תמשיך הלאה לברר.